פשוט לא שמתי לב, אני יושב ככה. זהו, בבקשה.
טוב, אז עכשיו רשמית אפשר להגיד בוקר טוב. טוב, אז עמוד 201 למטה. פילוסופים מרבים לדבר על צרת התודעה כאשר היא תופסת את הפער הקיים בין המציאות ובין האידאל. אם אני מנסה להגשים את האידאל, תופחת המציאות על פניי, ולהפך. האם המוצא היחיד הוא הקליה? האם עליי להאפס, לשאוף, לחזור למצב הקמאי שלי לפני שהגעתי לעולם הזה? זו אכן גישתם של מיסטיקנים רבים, בייחוד במזרח הרחוק, אשר רוצים לשים קץ למצב הבלתי אפשרי הזה. אולם, אין זו גישתם של חכמי ישראל. חכמי ישראל מצביעים גם על הדרמה המתחוללת אצל הבורא. לא רק האדם נתון לדרמה זו, אלא גם בן זוגו הבורא. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדי זין עמוד ב', הדנה בתנאי הגאולה, בתנאים לביאת המשיח, אומרת, אמר רב, קלו כל הקיצים ואין הדבר תלוי, אלא בתשובה ובמעשים טובים. ושמואל אמר, ועל זה דיברנו הרבה בשיעור הקודם, דיו לאבל שיעמוד באבלו. בסדר? דיברנו את הנושא הזה, ואז הגענו לתובנה שהגענו אליה. בסדר? רש"י מסביר את כוונת שמואל, דיו לקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור, כלומר אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל הימים, אלא ודאי קץ לדבר. לשון אחר, דיו לאבל, דיין לישראל צר גלות אפילו בלא תשובה נגלים. בסדר? ועל זה דיבר. רש"י מתייחס לשני בני הזוג, ישראל מבחינת אתם קרואים אדם והקדוש ברוך הוא. בצד ישראל יביא צער הגלות לגאולה, אפילו ללא תשובה. אני חושב שבדור שלנו לא צריך להרחיב את ההסבר. אנחנו יודעים היטב את מה משמעות הביטוי צער הגלות. אולם גם בצד של הקדוש ברוך הוא יש צער, צער השכינה שאינה יכולה לסבול עוד את המצב, לא רק את הבריאה נמצאת באבל, הרי היא רחוקה מן הבורא במצב בלתי אפשרי, אלא גם הבורא נמצא באבל. כן? כל עוד נמצא ישראל בגלות, השכינה אינה יכולה לחזור למקומה, גם אם נמצאת בגלות. ובמקום אחר, מניטור אומר שכאשר מדברים עם יהודים, איך נאמר את זה? המתעקשים להישאר בחוץ לארץ, מכל מיני סיבות, כן? וממציאים כל מיני תירוצים, לפעמים מאוד מוזרים אפילו. זה מה שצריך להגיד לה. אתם גורמים צער לשכינה. יש נטייה אצל לא מעט יהודים למיסטיקה כזאת או אחרת, כן? אז צער השכינה, הם לא מבינים מה זה, כן? אבל כשגורמים צער לשכינה זה כנראה עוזר במקצת לפחות להסביר להם שהם החיים למצב פה. זה מה שמניטור רצה תמיד להדגיש, כן? הם באים בטענות, פה זה ופה 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 ופה, בגלל מי? בגללכם. כי אתם גורמים צער לשכינה. בסדר? זה נקודה שכדאי להדגיש אותה.
כן, אבל יש דברים כאילו אובייקטיביים שאני יכול להבין, תשמע. לא באמת. עכשיו, דירה פה עולה ככה וככה, החיים יותר טוב פשוט, זה יותר נוח.
ממש, ממש, זה בסדרת הגדל, סדרת האגדות, כה אמרו חכמינו, כן? החכמים של הגלות, כן?
מה, לצעירים היום?
בטח, בטח, מה, בכל מקום, זה ש... אגדת המילקי, נקרא לזה, כן? מה?
זה לא
זה אגדה. לא, בסדר, אז באותם מקומות שלו הם לא רוצים להיות. איפה שהם רוצים להיות זה אגדה. וזה, אבל איך המניטו אמר פעם ליהודי בסטרסבורג היה, שהתחיל להעלות כל מיני תירוצים, אמר, עם אמא לא מתווכחים, ארץ שלנו זה שלנו. אז חוזרים הביתה, זה הכל, לא זה. אז יכול להיות שמי שאומר דברים אחרים, יכול להיות שהוא לא שייך.
יכול להיות. יכול להיות שפשוט מעדיף.
רגע, זה לא... סוף הסיפור. אז כולם צחקו באולם. צחקו. ומתברר שאותו יהודי שאמר את מה שאמר ובתוקף כזה, זקן גדול לציציות בחוץ, כובע כמו שצריך את זה, היה גר. וזה אומר הכל. במובן הזה,
זה... שהיו פה, גדלו פה, והיו
סופו צבא, ואתה יודע,
בסדר,
נוחיות זה לא קשור לנושא, בדיוק. לפחות אפשר להגיד את זה בצורה חיובית, שיש נטייה אצל לא מעט אנשים, לרצות למלא את המשימה של... של ממלכת כהנים בצורה קוסמופוליטית. זה כבר יותר חיובי. כן, זה לא מתרץ. אבל זה נטייה שקיימת. בוודאי, זה נטייה שקיימת, ויחד היא קיימת. אין ספק, כן? היא לא... להלביש את זה בנוחיות ובמילקי במקום מסוים, זה...
זה גם לא כל כך נוח, זה מחלת נפש.
בסדר.
זה נוח.
זה לא נוח. לא יודע מתי היית שם פעם
אחרונה. אני הייתי לארצות הברית, גם מתי
היית. זה סופר. כן. לא, זה נכון שיש הבדל בין אירופה ובין ארצות הברית.
בכל זאת, שם יש את המיליונים.
כן, שם עדיין יש.
זה
לא. בסדר. עדיין. טוב, השאלה זה כמה זמן, ושם יש התבוללות בממדים שאף פעם לא הכרנו, כן? אז זה גם אומר הכל. בסדר. של מה?
ההתבוללות לא תשובה לעניין.
אלא למה?
תשובה לעניין באופן תיאורטי בלבד למי שהיום הולך לשבת בארצות הברית. אין לה שום קשר לעניין. יהודים יכולים, אם לא רוצים
להתבולל,
יכולים
לחיות ב...
יהודים, קשרים, דתיים,
כן,
בסדר,
כן.
תקופה ארוכה מאוד,
כן.
לא חשוב לתקופה,
כן,
וזה
כן.
נוח מאוד.
מאוד נוח, מאוד נוח, מאוד נוח. אפשר לחיות בבורו פארק אחרי.
גם בבורו פארק,
כן, ו... שלא יגידו לי שלא חלויים גם שינויים דרסטיים בבורו פארק. מה? מי הלחץ מהסביבה? מה?
יש יותר בנקים
בשלושה סביבה. יש יותר איטלקים עירים ושחורים גם כן שלאט לאט נכנסים לשכונה. כן, בסדר, אפשר תמיד להחליף גלות בגלות. זה יהודים מומחים בדבר הזה, כן?
אני יודעת את זה.
בסדר. זה נכון ש...
בצרפת הם אומרים שזה עלייה.
כן, ברור.
הם משווים את השכונה.
בסדר, רוחנית.
רוחנית.
כן, בסדר, זה להחליף גלות בגלות תמיד אפשר. כן, ברור, כי לפני זה הם גרו בקומה השנייה, עכשיו בקומה השישית. זה נקרא עלייה רוחנית, כן? מעלית שבת, באמת. כן, טוב. קיימת הגבלה בין דברי שמואל ובין דברי רבי שמעון בן פזי. מעצם היות האדם נברא, הוא נמצא בגלות לעומת בורו. זהו מצב אונתולוגי מטאפיזי. במציאות ההיסטורית נמצא ישראל בגלות תקופה ארוכה. קיימת הגבלה בין מצבו ההיסטורי של ישראל ובין המצב הקיומי האונתולוגי של האדם הנברא. שניהם בגלות ויש צער אדיר לבורא ממצב זה. קיימת הגבלה בין צער השכינה המחכה שבניה יחזרו לציון כדי שהיא תוכל לחזור למקומה, וברוך השם זה קרה, אנחנו חזרנו לציון. ובין צער הבורא הנובע מעצם אקט הבריאה שיצר את המצב שבו ניתנת הבריאה למצב בלתי אפשרי. זהו מחיר אקט הבריאה, והוא נתפס כצרה של ממש. לא רק על ידי הנברא, אלא גם על ידי הבורא בכבודו בעצמו. ולא, וברוב המקרים לא שמים את ה... לא שמים לב לצד הזה, כן? אבל אצל המקובלים זה דבר מהותי ביותר, וזה החשיבות של תיקון חצות. נכון.
שזה יהיה נפרד ממנו. זה גורם צער.
אבל רוצה להיפגש עם בריאה אמיתית. זה הצער. כל עוד הבריאה לא זכתה ביש שלה, זה הצער של השכינה. ההמתנה, המתח הזה, האם הבריאה תקנה את הזכות של עצמה. על זה שמים הדגש. זה המשמעות ה... לא, 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 להפך, להפך, יש ציפייה, ציפייה, אבל כל עוד הציפייה לא יכולה להתממש, אז זה צער, בסדר? וזה החשיבות של, בעיקר תיקון רחל, כן? כי תיקון לאה זה כבר על ארץ ישראל, וזה כבר נושא אחר, כן? טוב, הגמרא מבקשת להעמיק בדברי רבי שמעון בן פזי ולרדת לשורש הדברים. מדוע הדברים הם כפי שהם? אינמי כדי רבי ירמיהו בן אליעזר, אמר רבי ירמיהו בן אליעזר, דו פרצופים ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון שנאמר, אחור וקדם צרתן. המילה פרצוף היא מילה יוונית ופירושה בחזל, שיעור קומת האדם. האדם נברא דו פרצופי, כלומר בתור מציאות דואלית, כי זהות דואלית. בכל המישורים נתון האדם לדואליות, הדואליות המוסרית הקיימת בתוך נפשו. כפי שרב נחמן ברוך חסדא, זה היה החלק הראשון של הסוגיה, כן? רצה להדגיש בתחילת הסוגיה, המתח המתמיד בין היצר הטוב ובין היצר הרע. הדואליות הקיומית המבססת את הבעיה הרוחנית, הזוג בריאה בורא. מה שהבורא רוצה שנהיה הוא מה שאנחנו במציאות בפועל. הדואליות החברתית הבאה לידי ביטוי בחיי היום יום בזוג איש אישה, בזוג אני והעזר, אני והאחי, ומתי והאומה השכנה, הפרט והכלל וכו'. מצבה הקיומי של הבריאה הוא להיות, לחיות תמיד באינטראקציה עם האחר שלה. החצי השני שלי תמיד נמצא מולי מנותק ממני. בסדר? אז זה המצב. אי אפשר לברוח מהמצב הזה. אנחנו נתונים במצב הזה, כן? או אז מה עושים? זאת השאלה הגדולה. האם אין מוצא למצב זה? האם גורלו של האדם הוא להישאר קרוע בין נטיותיו, בין רצונו לספק את רצון בורו, ובין רצונו לספק את צרכיו הוא? האם נגזר עליו להישאר במצב בלתי אפשרי? זה לכאורה נראה שכן. משום שהגמרא נראית עוברת לנושא אחר. כאשר היא מתחילה לדרוש פסוק חדש, ויבן השם אלוקים את הצלע, אשר לקח מן האדם לאישה והביאה אל האדם. מה הקשר בין הפסוק שעכשיו הגמרא הולכת לדרוש, ומה שקודם? אז רוב האנשים באים ואומרים לי תירוץ כזה שלא משכנע שום דבר. אסוציאציות, כן? דיברו על הנושא זה, אין קשר מהותי, אבל זה, כפי שאנחנו נראה מיד, זה לא נכון. האם אין לה מה להוסיף על דברי ירמיהו בן אליעזר? האם המצב הוא בלתי פתיר? האם כך היא המציאות ואין לגמרא דברי נחמה עבורנו? כן? אז מה אומרת הגמרא על הפסוק הזה, ויבן השם אלוקים את הצלע? רב ושמואל, אחד אמר פרצוף ואחד אמר זנב. רוצים להגיד, אז זה דו פרצופי, אז פרצוף, זה אסוציאציה כזאת. זה... עדיף להגיד שאין הסבר, כן? הקשר. מצב זה אינו אופייני לגמרא. איננו נמצאים בטרגדיה יוונית, אלא בעולמם של חזל, ואין זה מנהגם להשאיר אותנו ללא תקווה. ללא פרספקטיבה של פתרון. האמת היא שהפתרון נמצא מול עינינו ממש בפסוק המובה על ידי הגמרא כנושא הדרשה הזו. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. פסוק זה מחזיר אותנו דווקא לדרמה של האדם משום שנושאו הוא הנסירה. ההפרדה בין צד הזכר ובין צד הנקבה. אולם אז מוצא האדם בעצמו את פתרון הבעיה. ואומרו, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. האיחוד, איחוד איש ואישה, אחרי החופה והקידושין הוא הפתרון. יש בכוח האדם לגלות מהי אהבה אמיתית, אחווה אמיתית. כאשר האדם מתחתן, הוא מביא את היצר הטוב ואת היצר הרע שלו לידי הסכמה. שניהם רוצים אותו דבר. היצר הטוב רוצה לקיים את מצוות הבורא פרורפו, והיצר הרע מסכים, ובהסכמה זו הוא גם מוצא את סיפוקו. זאת הסיבה שאנחנו מברכים במהלך שבעת ימי המשתה בזימון של ברכת המזון שהשמחה במעונו של הקדוש ברוך הוא. גם הוא יתברך שמח. זאת שאלה גדולה באמת. למה רק בשבע ברכות? למשל, למה לא בזמן ברית מילה או בפדיון הבן? יש סעודת מצווה גם. למה לא אומרים שהשמחה במעונו? בדיוק. זה הסבר מאוד עמוק. מאוד מאוד עמוק. כי הדיון הוא לא מטאפיזי בסופו של דבר. הוא במישור הקיומי. למרות שיש נסירה וזה נראה כמו דבר בלתי הפיך. זה היה המצב של האדם הראשון לפני הנסירה, והמצב של האדם הראשון אחרי הנסירה, זה לא אותו מצב. וזה בלתי הפיך. ובכל זאת, האדם עצמו מבין שהוא יכול לפתור את הבעיה הקיומית שלו. ואם הוא פותר את הבעיה הקיומית, הוא גם פותר את הבעיה המטאפיזית. ואז יש שמחה בצד הקדוש ברוך הוא, כי האדם בעצמו מצא את הפתרון. כן? כל הבעיות נפתרות בבת אחת. הבעיה המוסרית הנובעת מן המתח, מן ההנגדה בין היצר הטוב ובין היצר הרע. הבעיה הרוחנית הנובעת מן הפער הקיים בין רצון הבורא ובין המציאות. והבעיה החברתית הנובעת מבדידות האדם מול האחר שלו. מעשה האיחוד בין האיש לאישה הוא הפתרון. הכל מתחיל מן היוזמה האלוקית. ויבן השם אלוקים את הצלע, אחרי שהקדוש ברוך הוא הבין את בדידותו של האדם. באומרו ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אסר לו עזר כנגדו. הוא ממשיך ביוזמת האדם המחזר אחרי עבודתו. מעשה האיחוד הוא ההוכחה הקיומית החווייתית שהאדם אינו מקולל. מאותו רגע יודע האדם שיש תכלית לעולם ויש גם הסבר למצבו הלא פשוט, הלא נוח, במהלך כל ימי העולם הזה. האדם יכול לבנות מחדש את האחדות שנראית לו כבלתי אפשרית. הוא יכול לדעת אהבה מהי, ודרך אהבת אשתו גם להגיע לאהבת השם יתברך. לעניתו כאשר היה פוגש איזשהו כומר או זה, תמיד היה אומר, אתם מרבים לדבר על אהבת האדון. אבל כדי לדעת לאהוב מישהו, צריך להתחיל עם האישה. אז יש לכם בעיה. אז אפשר לתארץ כך, כן. ואז הם יוצאים קצת מגוחכים, כן. או שאפשר לתארץ שבאמת הם הפכו את הכל למיסטיקה ואין שום קשר למציאות והם סתם מדברים על דברים בלי בלי לדעת על מה, על, על מה מדובר, כן? אפשר לצאת ממצב הדואליות ולחזור אל האחדות הקמאית. אין כאן שום דבר טרגי, אלא קריאה מאת הבורא לאחד את הכל. לחיות בעולם הזה פירושו להיות בעל שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. לחיות בעולם הזה פירושו לחיות במצב מתמיד של דואליות ולדעת להתגבר על מצב זה, קרי לשאוף להגיע לאחדות. אולם שאיפה זו אינה שאיפה של ביטול, של כליה, של כליה של האני שלי, כן? איני שואף להיבלה בבורא, איני שואף לבטל את האחר שלי. אני שואף לעמוד מולו אחרי שקניתי את זכות קיומי, את האני שלי. ברמת הכלל זה קורה בסוף ימי העולם הזה. ואפשר לדייק את כל זה מדברי רש"י בדיוק שם, אני חושב שמניטו הזכיר את זה שם, את ה... לא, הוא לא הזכיר כאן. לא, הוא לא הזכיר, אבל כדאי להזכיר על הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. מה אומר רש"י שמה? לבשר אחד, הוא מדבר על הוולד הנולד, כן? למה? פרק ב', כך אומר רש"י כאן, לא, למה אני לא רואה? לבשר אחד, הוולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד. למה הוא צריך להגיש את זה? לכאורה זה נגד פשט הפסוק. לא, אבל כתוב, והיה לבשר אחד, אפשר להבין את זה כפשט. כן, אבל כתוב, והיו לבשר אחד, כן? אבל דבק זה דבק, זה לא אומר שום דבר. דבק זה יכול להיות רוחני. לא, זה מה שרש"י אומר, זה דרש. זה לא הפשט, לכאורה. והיו לבשר אחד בזמן האיחוד, זה בשר אחד, כן?
לא, הדבק באשתו זה האקט של האיחוד. הבשר אחד זה הפריט.
לא, אבל זה... אבל לא, 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 לא ככה עולה מפשט הפסוק. דבק זה עוד לא שום דבר. דבק זה... אי אפשר לפרש את זה ככה. כי אז יש לנו בעיה עם כל מיני פסוקים לגבי הקדוש ברוך הוא. שעם ישראל דבק בהשם, מה, אז...
זה תיקון של הנסירה.
בסדר, אבל זה היו לבשר אחד. אז למה רש"י צריך בדיוק להגיד, הוולד נוצר על ידי שניהם, ושם נעשה בשרם אחד, שם. למה הוא רוצה להגיד את זה? כי יש כאן סכנה. מה זה והיו לבשר אחד? אז הרי הם שניים. אז אחד צריך להקריב את עצמו כדי שהם יהיו אחד? אחד, למעשה זה שתי, זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, שזה הוולד. זה הפירוש של האחד הזה. זה לא שאחד צריך לוותר לשני כדי להשיג את האחד הזה. להפך. אבל אין שוויון. במציאות אין שוויון. איש זה איש ואישה זה אישה. כן? וזה בדיוק מה שחז"ל באים ואומרים. זכו. שכינה ביניהם, צריך הפרדה אם זכו. לא זכו, יש אש. כי אחד באמת ויתר על השני. זה לא זוג. זוג זה לא פתאום אחד הפך להיות אפס. זה מה שרשי רוצה להדגיש כאן, כן?
אז זה אולי ידע
ברור
של
רשמואל
בעניין צנע, שזה פרצוף. זאת אומרת,
התחלת... ברור, ברור. לשמור על דמות... בוודאי, בוודאי.
שווה לאיש.
בוודאי. בוודאי.
ולא זנב.
נכון. לא, לא, זה חשוב מאוד להדגיש, כי... מישהו עלול להבין שאחד צריך להיבלה בתוך השני כאן. לוותר על שלו, כדי שניתן יהיה לבנות את הזוג הזה, וזה לא נכון.
כתוב בפירוש, הוא ימשול בך.
מה?
הוא ימשול בך.
ומה זה כתוב בפירוש, מה?
אז יש איזה...
יש מה? איפה את ראית את זה?
איך אפשר לפרש את זה?
איך אפשר לפרש? צריך לקרוא מה שכתוב, זה הכל כמו תמיד. כנראה. כנראה אפשר.
אחד מהם מניח שהם שווים, אחד מניח שיש ראש וזנב.
כן.
אז במקרה של זנב יש כן
ביטול
ויש כן
עצמי. לכן רש"י מדגיש את מה שהוא מדגיש. המושג של האחד זה לא על ידי זה שאחד מוותר לשני. שאומר אני כלום. האחד מתגלה באיחוד של שניהם, במרחב הזה שנוצר על ידי האיחוד של שניהם. וזה הוולד. כן? בוודאי. בוודאי, כי לכל צד חסר משהו. עובדה היא שאדם הראשון אומר, זאת הפעם עצם מעצמי. אז איפה היה עצם שלו לפניו, לפני זה? לא אצלה. זאת אומרת, יש חלק שהיה אצלה בנסירה, זה חלק נמצא אצלה, חלק נמצא אצלו. והייחוד הוא באמת הייחוד של שני החלקים, כי כל חלק שנמצא אצל השני חסר לראשון. אתה יודע? אבל החלקים הם לא שווים. נניתו מסביר בכמה וכמה מקומות שאצל האישה נמצא נפש של האדם ואצל האיש נמצא העצם שלה. והוא מדייק את זה מדברי הגמרא עצמה בתחילת מסכת קידושין, כן? מה?
אז
הנפש
מול עצם.
זה שני חלקים. העצם שלך. זה מה שהגמרא בתחילת מסכת קידושין אומרת. כן, האישה נקנית בשלושה דרכים וקונה את עצמה. מה זה את עצמה? את העצם שלה, מסביר מניטו. בשתי דרכים. או שזה בא על ידי הנישואין, או שאם הבעל לא מצליח להעלות את מערכת היחסים שלהם למדרגה של זכר נקבה, למדרגה של איש אישה, אז בסוף היא תקנה את עצמה, את העצם שלה, מה שהייתה אמורה לקנות דרך הניסויים עצמם, דרך מיטת הבעל או גט. זה המשנה. זה דברי משנה, מסכת קידושין, משנה ראשונה, כן? ורשי שמה, יש מה רשי מסתורי שמה, האישה נקנית, רשי אומר לבעלה. אלא למי? נסביר מה ניתו, כל עוד מערכת היחסים היא של בעל ואישה, אז זה לא מתוקן. אז אם הבעל רואה את זה כבעל, אז יש בעיה.
מתי זה מתוקן?
כאשר הופך להיות איש. פרק שני של מסכת קידושין, האיש מקדש. כן. נכון, כדי להדגיש את הממד הזה, שיש כאן סכנה. צריך להגיע לפרק שני, האיש מקדש, לא הבעל מקדש.
שהאיש מתקדש יש איזה שוויון?
זה איש וזה אישה.
אז
הבחורים להיות...
צריך לחנך את הבחורים, כן. כן, כן. אחלט.
הם גם שינו את השפה היום, הם כבר לא אומרים בלביש, הם אומרים בן זוגי ובן...
טוב, זה...
לא, זה כבר כזה.
כן, בסדר, בסדר. אני חושב שאצל כולם, רובם נגיד, אצל רובם זה לא מתוך דברי הגמרא, כן?
אני חושבת שכן.
לא, 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 לא. בסדר, זה תמיד אפשר לראות בצורה חיובית את הדברים, כן, בדיוק. בסדר, כן. נו, כי זה חשוב, כי זה חשוב, כן. בסדר. כל זה קשור לנושא שלנו כאן. איך אני תופס בדיוק את המושג הזה, כן? איפה היינו?
שאלה.
איפה שאלה? שאלה. מדוע המצב אינו נוח לאדם? תשובה ידועה, מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, אם נוח לו לאדם שנברא או לא. כן? זה מחלוקת מעניינת, זה מסופר בגמרא, מסכת עירובין, שדיון הזה התקיים לא מעט זמן, ובסוף, החליטו מה שהחליטו. מקור אי הנוחות הוא שהאדם נוצר עם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. ועלינו להסתדר במצב הלא נוח הזה על ידי פשפוש במעשינו. זה מה שהגמרא אומרת שמה במסכת ירובי. בסדר? אבי מורי זל, זה הרב דוד אשכנזי, כן? אמר שהיה אפשר אולי לחשוב על צורת קיום שונה. אולם משמעות המילה נברא הוא, היא לחיות עם יצר טוב ועם יצר רע. ואם זה לא נוח, אזי זה לא נוח. זו גדולתו של אדם הראשון שהסכים להיות נברא. אבי עליו השלום מוסיף שהגמרא לא שאלה אם נוח לו למלאך שנאצל משום שנוח לו. אולם אנחנו נבראים עם יצר טוב ועם יצר רע. אנחנו שואפים להיגלות מן המצב הזה. זה אפשרי משום שמצב זה הוא בן חלוף, ואנחנו יודעים
ברע...
להיגאל.
לא
יודע. אני חשבתי שכן, לא יודע. נשאל את האורך הלשוני שוב. ואנחנו יודעים ברמה הקיומית. דרך מעשה הזיווג, שכך הם פני הדברים. ידיעה זו היא שמחה אמיתית. היא השמחה בהיה הידיעה הרבה מעבר להנאה. זו שמחה אמיתית משום שהיא המפתח להבנת תכלית חיינו, והיא גם מאפשרת להבין את מצבנו האקזיסטנציאלי. וכאן אני כדאי להוסיף, לא סתם מניטו מביא את דברי הרב דוד אשכנזי, כי הוא היה מחמיר ביותר. ופעם מניטו שאל אותו, למה אתה מחמיר בכל כך הרבה דברים? הוא אמר, אם אני לא מחמיר, אני לא מרגיש את צד החובה. אין לי שום פיתוי. ואני נברא. אני בעל יצר טוב ויצר רע. לכן חשוב לי, מכיוון שבדברים הרגילים אני כבר לא מרגיש את צד החובה, את צד הפיתוי, שנובע, שנגזר מהצד החובה, אני מחמיר, אבל זה לעל עצמי. זה לא לאחרים. זה בעיה שלי. כן? זה חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, כן? לא, כי רואים מישהו שעושה משהו שהוא ממש חומרה, שצריך לבוא ולהגיד מיד, אם הוא עושה והוא ערב, אז גם אני. יש סיבה למה דווקא באותם הדברים הוא החליט להחמיר על עצמו, כן? אבל כשהיו באים ושואלים אותו, נו, מה לעשות? הוא היה אומר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, לא מזכיר את החומרה בשום צורה, כן? בסדר? טוב. של הרב אמר כי השאיפה היא לעמוד מול הבורא, האם שאיפתה של הנשמה היא לא לחזור למקורה? תשובה, נשמתי באה ממקור עליון, היא חלק אלוקה ממש. היא תאורה ונשארת תאורה. אולם היא לא האני שלי. האני שלי הוא נפשי, ושאיפתי היא שנפשי תהיה נצחית. כאשר אנחנו אומרים כל ישראל יש להם לחלק לעולם הבא שנאמר ועמך, כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, איננו מתכוונים לנשמה משום שאין באמירה מסוג זה שום חידוש. פשיטה, האני שלי הוא לא הנשמה אלא הנפש. מקום המפגש של הנשמה האלוקית והגוף החומרי הארצי. אני כנברא רוצה לעמוד מול הבורא. חידושה של התורה הוא שאכן זה אפשרי בלי להאפס, בלי למות. עליי להיות קדוש.
זאת אומרת שנשמה ונפש זה לא דבר
קטן. לא, לא, עובדה. תורה מדברת על שני דברים. כן? ואם שמים לב ומדייקים, תורה כמעט ולא מדברת על הנשמה. מה? חוץ מהפסוק ויפח באפיו נשמת חיים, ועוד בספר איוב, פה ושם, מדברת על הנפש כל הזמן, כי מי שנתון להתמודדות עם המציאות זה הנפש, זה לא הנשמה. נשמה זה הנשמה, כן. לא, לא צריך להתבלבל בדברים האלה, כן? לא, לא, אחר כך יש בעיות עם, בהתפתחות הלשונית, מהמקרא דרך חז"ל ואחר כך ימי הביניים בעיקר, אז הרבה פעמים המילה נפש הוחלפה במילה נשמה, וזה מה שיוצר את הבלבול. אבל מבחינת התורה זה הדברים ברורים ופשוטים ביותר. כן.
אבל אם
הנפש
אחרי שאדם נפטר, מה קורה לנפש?
היא הייתה צרורה בצרור החיים, זה מה שאנחנו אומרים, לא?
כן, אבל מה, איך היא מתאחדת?
לא, זה בדיוק הטעות. כי הפסוק אומר, ותהי נפש אדוני צרויה בצרור החיים. מה שהמחריש שמה אומר, זה לשון ימי הביניים. כן? זה לא נשמתו, זה נפשו. וכשכותבים תף נון צליל, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. זה לא, זה תהיה נפשו צרורה בצרור החיים. כן? לכן אמרתי, זה בגלל השינוי הלשוני שחל ב... זה... בעיקר הבלבול זה אצל הרמב״ם, כן?
בשפות לועזיות אין הבדל.
כן, נכון. לא, אז לכן מניתו מתרגם. נשמה, למה? נפש, לפרסון. כדי להדגיש את ה...
אומרים שהנפש הזה, אדם הוא הנפש. אדם הולך לעולמו. יש נשמה.
אדם שזורם.
כן,
לא אדם.
לא, יש אומרים, אדם הוא הדם, דם.
כן.
הוא הנפש.
נכון, זה עיקר הנפש.
עכשיו, אדם הולך לעולמו, יש נשמה ויש נפש. מה קורה לנפש?
הנשמה
עולה למעלה, מה קורה
לנפש? למה היא עולה למעלה?
כך אומרים, אני יודעת.
אז כך אומרים, אז מה?
איך נפגשים?
ואם תלך הצידה?
לא, איך נפגשים הנפש?
לא, אני אומר, זה...
הנפש היא החוטאת או היא זו שמזכה. איך לבסוף מתחבר הנפש עם ה... הנשמה.
למה הנפש צריכה להתחבר עם הנשמה? הנפש זה החיבור של הנשמה עם הגוף. רגע, כשהנשמה יוצאת, אתה מניח קודם כל שהיא הייתה בפנים.
זה החיבור, שאלה אם החיבור בפנים או בחוץ.
כי אתם מדברים על חיבור חומרי.
לא.
אז עשו לי בדיקות כאלה במאה ה-16 כשהתחילו לדעת לשקול בצורה רצינית, לבדוק. כן, כן.
אבל לא קיבלתי תשובה איך. הנפש היא החוטאת, הנפש היא המזכה.
לא.
הנשמה, לא, אין לה חלק בזה. אדם חי 120 שנה, הלך לעולמו.
כן.
איך מצא... מה החיבור
החדר
של הנפש עם הנשמה?
בסדר, סבלנות, עוד מעט נגיע לתחיית המתים, נדע את הכל. מה?
נגיע לשנה לדעת.
נו, בסדר, רק שאלה אחת זה בסדר גמור.
אני כרגע פה, לא במקום.
מה שאומרת ביטוי לעילוי
אילוי נשמתו, ודאי, זה שפת ימי הביניים. שהמילה נשמה החליפה את המילה נפש, כן.
חז"ל דנים בשאלה מאיפה הנשמה יוצאת.
ברור, ברור, ברור.
ההנחה שהנשמה נמצאת בפנים היא לא המצאה של ימי הביניים.
ההמצאה, זה שהנשמה בפנים, זה לא כתוב בשום מקום.
אם היא יוצאת, אז...
בצאת הנשמה, כן, מאיפה?
אומרים שהיא פה.
כן. מה אומרים שהיא פה?
על הראש.
על הראש, לא יודע.
אם יש דיון
מאיפה יוצא. אני מציע לקרוא את דברי רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, שער ראשון, שם הוא דן בכל השאלות האלה, ותשובתו פשוטה מאוד.
אני לא הבנתי שום דבר מהספר הזה.
כך שזה לא משמעית ללמוד לבד. לא אמרתי ללמוד לבד, אמרתי ללמוד. כן, בסדר, והדברים מתבררים שם בדיוק.
למה בקבלה יש חלוקה,
נפש, נשמה, חיה, ידעה? זה קודם כל, זה חלוקה של המדרש.
לא של
הקבלה? לא, זה בבראשית רבה נמצא. חמש שמות יש לה לנשמה. כן. זה מדרש...
זה כאילו דרגות של הנשמה?
כן, 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 זה מדרש מפורש, כן, זה מדרש.
ומה פירוש המשפט השאיפתי היא שנפשי תהיה
נצחית? בוודאי.
הנפש, בוודאי. בין הגוף לנשמה.
כן, לגוף. זה תחיית ובדי. המתים. כן. מי קם לתחייה? הנשמה, הנשמה היא נצחית ממילא. הנושא של ההיסטוריה, זה בדיוק, זה הנפש, הפרסונה.
כן, זה אני
מבינה. יפה. והיא נידונה, והיא המועמדת לתחיית המתים. כן, ולכן כל השאלות המאוד מעניינות, באיזה גיל, באיזה לבוש, באיזה... כל מיני שאלות שאפשר לדון בהן כמה וכמה שאלות כאלה, וכל אחד יכול להוסיף עוד...
שיהיה.
עוד ש... מה? כי
יד הדמיון הטובה.
בוודאי, ודאי, ודאי, ודאי. מה
קורה לנשמה
בתחיית
המתים?
מה קורה לנשמה בתחיית המתים? לנשמה יש חיים משלה... למה לדאוג לה? מה? כן.
שאני לא אדאג לה, היא שלי, נשמה שלי. איך שאני אדאג לה? היא כרגע...
טוב, זה עוד פתח לדיונים רחבים, אז הנשמה שלי או... יכול להיות שיש שותפים ועוד.
יש שותפים, אבל היא במשמורת אצלי, אני אחראי.
כן.
אם אני פוגע במשהו, אני פוגע בה.
לא, זה בדיוק מה שרבי חיים מזה, באף פעם היא נשארת תאורה, בכל מקרה מקסימום היא מתרחקת יותר. זה מה שרבי חיים מסביר בנפש החיים. לא, הנשמה היא לא בי. לא, גם לא עניין של זה, בסדר, בוא נדע. כן, 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 כן. כן, הוא אומר שם, הוא כותב שם, הוא פירוש, שרק אצל יחידי סגולה היא באמת בתור. זה נעזוב, אבל אתם יכולים לקרוא שער ראשון נפש החיים, שם כל הדברים האלה מוסברים היטב, בצורה ארוכה מאוד, לפחות משפט וחצי, זה מספיק. כן? והמסקנה, הנשמה תאורה היא ותמיד היא תאורה, מקסימום היא מתרחקת כתוצאה ממעשה האדם. כן, בסדר. וכל מי שאחר כך רוצה להתעמק בדברים האלה, מוזמן, שער הגלגולים, ועוד כל מה שנכתוב מעל שער הגלגולים.
מעשה האדם
הוא
מעשה הנפש.
בוודאי, האדם זה הנפש.
ואם הנפש הוא החיבור,
כן.
אז זה גם המעשה שלה.
לא, זה גמרא, זה גמרא. לא, לא, לא,
זה...
לא, בסדר, זה גמרא מפורשת שמה עם המשל של הסומה והחיגר. כן. זה לא, הסומה לבד לא יכול לעשות שום דבר, החיגר לבד לא יכול לעשות שום דבר. החיבור, הוא יוצר את ה...
אבל אז שניהם עשו.
לא, לא, ולכן החידוש הוא שזה לא שניהם עשו, אלא זה החיבור הזה שעשה. זה הנפש. כי יש דבר כזה שנקרא נפש. אז זה יכול להגיד, זה בדיוק מה שהמשל של הגמרא שם.
מה?
כן. בסדר.
אם פגעתי במשהו.
כן.
והנשמה מתרחקת.
כן.
בתוצאה
מהפגיעה. כן.
זה גורם לצער.
ברור.
כן פגעתי בה.
זה גורם לצער לבורא.
לא, לא.
כי הנשמה זה חלק מאלוקה ממעלה. נו, אז זה. מה התפקיד של? שאלה? נפש, זני, זני, זני. לפעול, לעשות?
לתקן.
ודאי, ודאי. שברתי את הקד. היה צריך להדביק בחזרה. בסדר? לא קשור לנשמה, נשמה לא תעשה שום דבר. בסדר, אם זה רק אחד, אני אמרתי, זה...
לא, בנושא הספציפי הזה.
זה בנושא הספציפי הזה, כן.
אבל יש בזוהר, כשמדרש שאומר, שאני לא זוכר בדיוק את המילים, אומר, זכה יבין לעוד משהו. אם זכה, עוד משהו, כמו המוספים.
כן, ברור.
לכאורה, מהנורים זה נראה שכאילו אין נשמה, הם מתחילים מנפש, רק לאט
של... לא, כי הזוהר מדבר על המדרגות של הנשמה. אז לא כל אחד זוכה בכל המדרגות הנרן חי. בסדר, רוב האנשים יש להם רק נרן. כן. לא, 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 תשכחו, יש הקלטה, זה לא צריך להיכנס לכל הדברים האלה.
לא, זה מעניין, שזה נראה מהדברים שם שכאילו...
כן, אבל לכן מניטו מדגיש בכל מקום שכאשר מדונים בכל הנושאים האלה, קודם כל צריך להגדיר מי מדבר ועל מה הוא מדבר בדיוק. ההגדרות שונות ממחבר למחבר. והבלבול הוא כאשר חושבים שכולם אומרים אותו דבר על אותו דבר, זה ממש לא נכון. רמב״ם מדבר בשפה מסוימת ויש לו תפיסה מסוימת לגבי מה שקורה אחרי 120. זה לא תפיסת המקובלים. אז קודם כל, או שרמב״ם או מקובלים. נתחיל מזה, כן? יש גם דעת הרייבט שם ועוד... בסדר, נעזוב. אין סוף שיטות. בסדר, אז קודם כל צריך להגיד שיטה של מי. בסדר, ואחרי זה ששיטה של מי צריך להגדיר את הדברים. כאשר המהר"ל למשל מדבר על נשמה, זה לא הנשמה של הרמב״ם. אז צריך להגדיר מה זה נשמה אצל המהר"ל. וכאשר זה מישהו... מה?
לא, צריך להגדיר אצל הרמב״ם.
צריך להגדיר אצל הרמב״ם, צריך להגדיר אצל המהר"ל, צריך להגיד במדרש למה מתכוונים, בזוהר וכו', לכל אחד שפה משלו. בסדר? אם מה? אם לא עושים את העבודה המקדמית הזאת, אז אפשר להגיד כל דבר וכלום, כן? שמה? מה, מה, מה?
לא, אני אומרת שזה עניין של תקופה, אנחנו מבלבלים כי לוקחים מילה אחת ואומרים שזה אותה...
נכון, לכן אמרתי, יש הבדל מהותי בין השפה בתורה, הוא כבר אצל חז"ל, זה כבר לא אותו דבר. בוודאי, ודאי, 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 ולכן חשוב מאוד כאן לדייק ולהבין למה כל אחד מתכוון כאשר הוא אומר את מה שהוא אומר. בסדר, וזה לא אותו דבר.
יש נשמה לגויים?
בוודאי. איזה שאלה? לנשים גם, זה חידוש של הזמן המודרני. אמנם, יש כאלה שעדיין חולקים, אבל... כן, כן, כן. יש עוד שאלות?
יש לך חושבים שלא
שאלה? כן, כן.
אני חוזרת לביטוי לנשמתו.
כן.
אנחנו מבינים שנשמתו זה נפשו, בסדר?
כן.
האם יש משמעות
לעילוי
נפשו?
ללעילוי מה?
לעשות משהו לעילוי נפשו של אדם.
בוודאי. הוא היה פה, הוא עשה כמה דברים חיוביים, לא?
כן, אבל מה שהנשארים עושים,
כן.
נשארים, יש דברים
שהם
יכולים
לעשות עילוי נפשו? בוודאי, בוודאי. מה השאלה? כי נפשו איננו.
נפשו.
השאלה, מה המשמעות של עילוי
נפשו?
הוא איננו בעולם הזה.
אדם זר לא עושה. מה זה בעולם
הזה? אני לא יודע מה זה עולם הבא.
הנשמה.
איזה? לפי מי? לפי מי? לפי מי? לאיזה תפיסה? רמב״ם או מקובלים?
לא, לדעת
רס"ג
אתה לא יכול
לעשות. עזוב רס"ג, כבר מספיק מסובך, למה צריך עוד? עזוב רס"ג.
רק רגע, אבל אם הנשמה...
מה? לא שומע, כולם ביחד לא שומע.
אם
הנשמה
זה
טוב, אז מה נעשה עם כל האמירות של חלק מהמקובלים שאומרים שהבן למשל יכול לתקן חלק מהדברים של אביו וכו'?
קדיש?
לא, עזבי את הקדיש, קדיש זה חיוב אחר, כן. בסדר, אז זה אומר שאומנם פיזית איננו, לא רואים את זה, אבל...
וזה כן עושה.
לפי דעת המקובלים. לא לפי דעת הרס"ג ולא רמב״ם כמובן ולא עוד כמה. כן, תיקון, כן, ודאי.
הלכות אבלות.
הלכות אבלות, כן.
שבשעות הראשונות הנשמה עוד נמצאת ועולה.
זה לא הלכות אבלות, זה לא כתוב. מה? למה? עד 20 שנה יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים עד 50 שנה. ולכן החובה לעלות לקבר פעם בשנה. אבל לא אחרי 20 שנה או 50 שנה. כל זה לדעת המקובלים, כן. או חלק מהמקובלים, לפי השיטות השונות.
אבל אתה רואה
שזה הופך
למוזר, כי אם... כי אמרנו שהנשמה
לא,
זה
מקום פיזי, זה לא עניין שזה הופך למוזר, מה שמוזר שרוב השאלות ששואלים זה תמיד לגבי תאריך פתיחה, פטירה של זה ומה עושים וכו' וכו'. איך הנושא הזה הפך להיות הנושא בה"א הידיעה, כן.
זה דבר שאתה יכול לעשות,
הנשמה
אתה לא יודע כלום.
בסדר, יש עוד כמה דברים שאני לא יודע עליהם כלום, כן. בסדר, אבל אני אומר, זה... בסדר. כן, כן.
שהוא בעצם, אני אשתמש בביטוי לא נכון, אבל בסדר, מסייע במידת מה, מקל, ממרק את האיסורים של
הליאת. זה הסבר המקובלים, זה לא ההסבר של ההלכה. לפי ההלכה, אמירת קדיש, אם הייתה כאן נוכחות של מישהו שאיננו, צריך להחליף את, לתפוס את מקומו. זה כמו חייל, זה כמו חייל בקרב שנעדר, כן? אז מישהו צריך לבוא במקומו, זה אמירת הקדיש לפי ההלכה. מקובלים באו ואמרו את מה שהם אמרו.
למה זה נגמר בשנה או בשלושים?
למה זה נגמר בשנה? כי... מניטו היה אומר שהתורה בכל הנושאים האלה לא באה להגיד דבר שהוא פשוט ביותר שצריך להתאבל, אלא היא מסבירה מתי צריך להפסיק, כי אי אפשר להמשיך כל החיים בתודעה הזאת, ולכן היא קובעת תקופות, יום, הקבורה, שבעה, יש גם נושא של שלושה ימים, זה, השלושים, יש גם מושג של שלושה חודשים לפי שיטות מסוימות, וזה שנה, ואז מכיוון שאף אחד לא נחשד לרשע, אז מפסיקים להגיד קדיש אחרי 11 חודשים, וכל השאלות אם זה שנה מעוברת, שנה מעוברת וזה, זה 11 חודשים, אומרת שיש מחלוקת ספרדים אשכנזים גם במובן, גם בקטע הזה, לא משנה, זה הגדרים, כן? בסדר.
אבל אומרים בקדיש בשביל לזכור את המקטע?
לא, 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 לא. הקדיש זה לא תפילה על הנפטר. בסדר? כן, לא יודע.
למרות שזה כתוב בסידורים.
כן. לא. זה שוב, חייל היה כאן, נהדר, תופס את מקומו. בסדר? זה המשמעות לפי ההלכה. באו המקובלים ואמרו מה שאמרו לגבי עליית הנשמה וכו' וכו', ואז כל הדיונים. אחרי כך וכך שנים, האם יש עוד טעם לבוא לבית הגברות וכו' וכו', והאם עלייה לקבר במהלך השנה הראשונה מפריעה למנוחתו של דבר. כל השאלות האלה. בין? ורק בין 2 ל-4, בין 3 ל-5, לפי שעון קיץ או לא, אני לא יודע מה, מה? לכן יש האפשרות שמי שלא יכול להגיד קדיש ימני מישהו אחר, אחרת זה לא בלתי מוסבר. כן, ברור. ברור, ברור, כי זה מה שהאדם עושה, זה התפקיד שלו.
עדיין בקדיש, המשמעות של הבן היא הדבר הכי חשוב.
של מה?
שהבן של ה... למה אלה שאין להם בנים מזדעזעים, שאין להם מי שיבוא ויגיד קדיש?
ממתי?
לא, אני אומרת, הקדיש של נפטר בשנה הראשונה, השייכות גם חשובה, כך לימדו אותי, אני לא יודעת.
בסדר, זו התפיסה, בסדר.
אז אין משמעות, מה אנשים כל כך דואגים שאין להם בנים?
כי הבן נושא את השם.
זה הכל. זה לא חשוב בקדיש, אז מישהו אחר יגיד קדיש, מה הבעיה?
זה נכון, זה מאוד מאוחר, כל זה מאוד מאוחר, כל זה מאוד מאוד מאוחר.
זה רק תפיסה של הציבור.
בסדר, זה... ציבור זה ציבור, כן. בסדר. הם צודקים.
את יודעת מה זה בן? אם זה הבן או מישהו זר, אלא רק אחד שיתנה את מקומו, אז למה צריך
לי? כשבת נולדה אומרים סימן טוב, כן, מזל טוב. למה סימן טוב? כי זה סימן לבנים. מאיפה זה בא כל האמירות האלה? מהחשיבות שיש יורש, זה קשור ל...
אישה יכולה לרשת, שידעו.
אישה יכולה לרשת?
לא,
אישה לרשת. אחרי שקבענו בקושי שיש לה נשמה, עכשיו את רוצה לבוא ולהגיד שהיא יכולה לרשת? נו, באמת, שני חידושים בשעה, בפחות משעה? לא, 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 זה אפילו, זה קשה, קשה. מה שמעניין מבחינה סוציולוגית זה באמת למה כל הנושאים האלה תופסים כל כך הרבה חשיבות אצל... אבל זה אומר משהו שבאמת האדם דואג לנצחיות שלו. אגב, זה לא רק אצל היהודים, זה השאלה הגדולה של הפילוסופים של אריסטו בהתחלה, כן? איך אני יכול לקנות לנפשי שלי, נפשו של אריסטו זה הגדרה אחרת, כן? לנפשי שלי ממד של נצחיות. זה אחד משלושת השאלות המרכזיות. מה? בוודאי, ודאי, 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 כי אני, מה לעשות? אני ציוד מתקלה, אני יודע את זה, אז לא נשאר כלום. אז בשביל מה אני נשאר כאן? אז אם באמת באים ואומרים לא נשאר כלום, אז מגיעים לכל שיטה שאומרת אין שום משמעות לשום דבר. נכון, 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 אבל זה שורש ההגות האנושית באופן כללי, כן? אז זה ברור שזה תופס מקום חשוב, כן? הטעות היא לחשוב שכל חכמי ישראל אומרים אותו דבר בנושא הזה, מה שממש ממש לא, לא, לא נכון, כן? אם שואלים את הרמב"ם מה זה עולם הבא, זה עולם הנשמות. בסדר? אם שואלים את המקובלים מה זה עולם הבא, זה עולם שבא אחרי העולם של היום השביעי, עולם הנשמות, אין לזה שום קשר. זה שתי תפיסות שונות. ויש בין לבין כל מיני שיטות ביניים וכו'. ולכן צריך מאוד להקפיד על לדעת לפי איזה שיטה מדברים. כי כל ההגדרות משתנות פתאום. השיטה הפשוטה ביותר זה שיטת המקובלים. הרמב״ם מאוד מסובך כאן. כי תחיית המתים אצל הרמב״ם זה דבר בלתי מובן. כי אם הנשמה היא נצחית והיא חיה כל הזמן, אז מה זה התחיית המתים? זהו ברור, אף אחד, ואז כולם תוקפים אותו בכל הכיוונים על הדבר הזה. בסדר? שיטת המקובלים היא הכי פשוטה. אחרי 120, יש שלב של פרידה זמנית, אני אגיד לזה. והנשמה הולכת לעולמה. וזה... מה? לא, אני עשיתי ככה לכיוון הזה שם.
לא עשית ככה.
באלכסון עשיתי, באלכסון, ככה. מה?
יש כיוון למעלה לעשות.
זה שם, כן, שם, 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 שם. כן, כן. אפשר לשים שלט ביציאה, שם. כן? בסדר? בווייז, אולי מישהו כתב בווייז עולם הנשמות? אולי... מה? לא, לא, בווייז. מה? סוף העולם ימינה, הנה תשובה. בסדר? אז יש שלב, אז יש שלב לפי המקובלים של פרידה זמנית, והנשמה בינתיים נמצאת בעולם הנשמות, כן? ובסוף היום השביעי יש השלב של תחיית המתים, ועוברים ליום השמיני, ואז יש איחוד מחדש. בסדר, זאת שיטת המקובלים, והיא הפשוטה ביותר ב... לפי הנתונים האלה, כן? בסדר, מה זה מה?
בגלל זה אימצו אותה, היא פשוטה, אז אימצו אותה.
לא, כי היא גם דברי חז"ל. אמרתי, מי שמאוד מאוד קשה כאן להבנה זה הרמב״ם.
כן?
מה?
מה הפירוט?
מה?
הנפש, בפירוט שלה, נוצר מצב שיש גוף
בקבר, כן.
ויש נשמה...
חיה.
אם חיה, אז אין תחיית מתים.
חיה, הנשמה חיה. כן, כי זה הנפש שקמה לתחייה. מה?
הנשמה מתה במקום אחר.
לא, היא לא מתה. היא חיה. היא חיה, כי יש לה חיים לפני שהגעת לעולם הזה.
אז לא קיים המושג תחיית המתים.
קיים, לגבי הנפש.
הנפש, הגוף.
לא לגבי הגוף, לגבי הנפש.
כן, זאת אומרת שגם הגוף הוא חי.
לא, זה לא אומר שום דבר, זה אומר הנפש קמה לתחייה. ואז מתעוררות כל השאלות, על איזה גוף מדובר. כי אם חס וחלילה מישהו קרא לו במהלך החיים שלו איזה נכות או
זה... בלי הרגל או בלי הרגל, יש ביטוי של גוף.
יפה, נכון, שאלה ובאיזה גיל וכולי, זה נובע מהשיטה הזו, כן? אין המשמעות לכל השאלות האלה לפי שיטת הרמב״ם.
זה בשיטה של דולי.
של מי?
של דולי.
הכבשה. לא יודע, לא שאלתי אותה. היא כתבה ספר?
הגיל של דולי.
היא כתבה ספר?
כתבה.
יפה, טוב.
לא קראת?
לא. לא.
אז בשפה של הרמב״ם, מה זה
הרמב״ם? טוב. לגבי הרמב״ם, שאלה טובה מאוד, צריך ללמוד 8 פרקים קודם כל.
יש כמה סוגים
לפשוט. כן.
חיונית, נפש השכלית.
כן. בסדר.
אם
תחיית
המתים זה נפש, אז הנפש מתה?
עובדה היא, מי מת?
הגוף.
הגוף לא מת, הגוף זה...
אז הנפש מתה?
בוודאי, אלא מי.
הנשמה לא, הנפש מתה. אבל רגע, אבל הנפש היא שצוברת את מה שנעשה בחיים פה. אז מה,
היא
מתה עם כל מה שהיא צברה?
היא עוברת לשלב הבא, בחיים שלה. והוא שלב הבא. אני עוד לא פגשתי אחד שחזר משם, אז אני... לחלק השני והוא, אני לא יודע לענות. כן, כן.
למה את מתרדת מזה כל כך?
כן. אני כל לך שם, לא ידעתי שבועה להיות גם נפש ונשמה, ואיך הם מתחבר.
יש אנשים שמעידים, יש כל מיני עדויות, וזה בסדר, אני לא...
זה התעסקתי
עם זה. בסדר, טוב, יאללה. איפה? יוצאים, זה בסדר גמור. בסדר גמור. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם. אני ברחוב אשר 3 בבית המדרש למטה. לא, אני לא בדיוק, בגלל זה אני מדגיש את הממד הארצי הזה, החומרי, המאכזב, הלא... כן, 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 בדיוק, כן. קדושת הבורא נשארת מסוג אחר לחלוטין. אני כבריאה מגיעה למדרגה הנקראת קדושה בתור בריאה. ואז אני יכול לפגוש את מי שקדוש באמת. והגעתי למדרגה זו, אני יוצר נקודת מפגש ביני ובין הבורא. לאמיתו של דבר, הבורא כבר נמצא בנקודת המפגש, והוא מחכה שהגיע אליה. בסדר? טוב. אתם יודעים שחז"ל רגילים לפרש את המילה קדוש כפרוש. הגדרה זו יכולה לעזור לנו להבין במה מדובר. כל עוד הקדוש ברוך הוא הקדוש היחיד, אז הוא פרוש. בלתי ניתן למפגש פנים בפנים. ברגע שאני גם קדוש, המפגש כבר אפשרי. המפגש הוא התכלית, הוא המטרה, הוא מטרת מאמצי האדם במהלך כל היום השביעי. טוב. הנה, שאלה הבאה. איך יודעים? כן, ודאי. לפני זה, זה תמיד מסתיים לא טוב. שאלה, איך יודעים שמפגש כזה אפשרי? תשובה. חווינו מפגש מעין זה במעמד הר סיני. עד אז לא ידענו שזה אפשרי. בגלל זה חששו כל כך בני ישראל. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. אולם אחרי מעמד הר סיני, אחרי שהם שמעו את שני הדיברות הראשונים מפי הגבורה, ישירות ללא מתווך, אמרו בני ישראל משהו אחר לגמרי. ואתה למה נמות? כי תאכלנו האש הגדולה הזאת, אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו, עוד ומתנו. הנה. וזה החידוש של התורה. לעומת כל ההגות של המיסטיקנים למיניהם, שהם אומרים צריך להפץ, צריך להפץ, צריך להפץ, אין דרך אחרי. חידוש של התורה זה לבוא ולהגיד, אם אתה באמת אדם, מי שאתה אמור להיות, אתה תעמוד ותחיה.
כאילו
יש חדית לאדם לסד.
מה?
שני
הדיברות הראשונות הם היו קדושים, והיתר לא?
לא, הם
פרחה
נשמתם.
הם לא
יכלו
יותר להיפגש?
זה היה החשש על הגדול שלהם?
היה, מעבר הוא מפן המוצלם. אבל זה שוב מראה פה דימה באמונה שלהם. נכון. כי אם הקדוש ברוך הוא כבר הופיע, אז הוא לא רצה להרוג אותם. אז יש כאן...
לא הבנתי.
לא הבנתי. מאיזה סיבה הם לא, הם ביקשו להפסיק, הם חששו שהם ימותו.
את היית שם? ראית מה קרה? לא, את היית? אני שמע שלך. אז את היית שם, את זוכרת. אז את זוכרת.
אני אמרתי את
ה... אז את זוכרת, את גם את אמרת די, די, די. מה? בסדר, אבל בתור נשמה זה כבר היה טראומטי, כן? לא, לא, באמת. נכון, ולכן יש מקום לשאול ולדון בשאלה הזאת, מה התכלית של מעמד הר סיני? לא, הוא לא טעה, חס וחלילה, כן, אבל מצד שני, האגדה שבני ישראל כשיצאו ממצרים התחילו לספור את העומר, ובציפייה דרוכה ליום ה-50 וזה, זה אגדה. מה שקרה שמה בלתי נתפס. בלתי נתפס מבחינה זו שזה הפעם הראשונה בחיים, בהיסטוריה.
מעמד
הר סיני. מה? כן, אבל זה הם לא יודעים. אבל זה הם מאוד לא יודעים, כן?
ביום השמיני זה
יחזור. אבל, סליחה. כשהם שם הם לא יודעים. כן? הם חווים משהו שאף אחד לא חווה. לפני זה. זה קצת מזעזע, לא? אז פחה נשמתם, בסדר. ו... יש כאן משה רבנו, אז אמרו לו, טוב, נו, תעשה לנו טובה, אתה תתנדב לשמוע ותספר לנו. בנו אין כוח לדבר הזה. אנחנו לא עומדים זה לא ברמה, זה במפגש הזה, כי אנחנו לא מוכנים. זה תרם זמנו. מה?
זה הם אמרו אחרי הדיבר השני.
כן, לפי חז"ל, כן. פחה נשמתם. למה נמות?
למה?
זה למה? לפני זה חשבנו שכדי להיפגש חייבים למות. עכשיו הבנו שלא. אבל עדיין החשש שנמצא אצלם, למה נמות עכשיו? אנחנו לא במדרגה הראויה. זה טרם זמנו. אז למה נמות? אם אנחנו לא בעצם, זה יש אוכלה.
מי קבע שזה טרם זמנו? הם לא קבעו שזה טרם זמנו.
זה ההרגשה שלהם. ככה הם מבינים, ככה הם חווים את הדבר. לכן אני אומר, צריך להשתחרר מהתפיסה שאומרת שכל יום... יום אחד לזה, עוד 48 ימים, עוד 47, נזכה להתגלות. הם אומרים דברים אחרים לחלוטין, כן? מה הם אומרים? תביאם או ותתאם או בהר נחלתך, שם אנחנו נראה מה, מה יקרה כשנגיע לארץ, נדבר. פתאום בא משה רבינו ואומר, יש לי הפתעה בשבילכם. זה קצת מלחיץ, לא? אז הלחץ הזה זה פן נמות עכשיו. אנחנו לא ראויים לדבר הזה.
אבל יש כאן כאילו חס וחלילה שהקדוש ברוך הוא טעה בזמן.
הוא לא טעה בזמן.
כן, שהעם כן מוכן לקבל...
אבל יש הבדל בין... אני יכול לחשוב שמישהו מוכן לעשות משהו, והתחושה הפתימית...
אבל זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אני. הוא יודע הכל הכל. הוא יודע. הוא לא ידע שהם יפשלו.
וגם אם הוא יודע... יש דבר כזה שנקרא בחירה חופשית של האדם. יפה, אז הוא ברא אדם מוזר כזה, בעל שני יצרים, וגם בעל חופש מסוים.
זה ברמת הפרט, לכלל אין
בחירה. לא מדבר על זה, כאן מדובר, זה בלשון רבים, כאן זה ברמת הפרט. כן? ואתה, למה נמות?
המפגש בהר סיני לא היה עם קדוש ברוך הוא, אלא עם גם, כתוצאה מזה היה גם מפגש של הפרטים. אבל כעיקרון זה מפגש של כלל ישראל.
כן, כן, אבל כאן משה בספר דברים מתאר את התגובה של הפרט. ואתה, למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה, וזה באמת דבר רציני, כן? אז זאת, אם יוספים, אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד, ומתנו. כי אנחנו לא...
אבל האמת היא שעד היום, לימינו אלה, המבחן תמיד של האדם, מה כוח הרצון שלו, שזה תלוי בו.
נו.
עד היום. במעמד סיני זה בא לביטוי, וזה בא בחיי היום יום שלנו כאן.
בסדר. אבל החידוש שוב של התורה כאן זה שזה לא הכרחי. לא חייבים למות כדי להיפגש. מה? זה, 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 זה חידוש עצום כאן, כן? ב... אבל יש תנאים לקיום, לקיום המפגש הזה. כן? ולכן מסבירים שלמעשה מה שהיה במעמד הר סיני זה איזשהו, איך נגיד את זה? ציור של התכלית, ואחר כך כל ההיסטוריה ממעמד הר סיני עד שזה יקרה שוב, זה ה... זה לא הניסיון, זה ההכנות הנדרשות מצד האדם כדי להגיע הפעם לנקודה הזאת בתנאים שהוא יוכל לעמוד פנים בפנים באמת ולא יגיד פן דמות וזה, מה? ולא בכפייה גם כן. בסדר, לא בכפייה וכו' וכו', אבל בעיקר גם כן ראוי. למה ראוי? כי בינתיים הוא קנה את זכות הקיום שלו. כן, בסדר? טוב, וואלה, נעשה הפסקה.
בעצם הנוצרים הם הפכו את הדבר כאילו היה מפגש מלוכות, ואז הם הרגו את האלה. זה לא אנשים שמתים, זה
האל שמתים. טוב, יכול להיות, לא חשבתי על זה, כן.
גם אני לא חשבתי על זה.